ערב טוב לכולם, ואנחנו חוזרים בלימוד שלנו בספר הכוזרי אחרי הפסקה של כמעט 3 שבועות. היו כל מיני אירועים שמנעו מאיתנו ללמוד, היה שלג ואחרי זה היה פורים, ועכשיו הנה, אנחנו חוזרים ללימוד שלנו בספר הכוזרי, ואנחנו במאמר ראשון בפסקה פ"ג. להזכירנו, אחרי כמה הקדמות שבהם החבר ניסה להסביר למלך כוזר שהוא אלילי, שהוא בא בתוך מרחב תרבותי שהוא לא מכיר את ההתגלות, אז החבר ניסה לפתוח לו את הראש, כמו שאומרים, לעניין האלוהי. אז בא המלך כוזר, אומר, טוב, אז אני רוצה שנחזור לענייננו, והוא שואל אותו, איך קמה דתכם? אז הבנתי, אוקיי, בסדר, הבנתי שאתם שונים וזה, אז איך זה התחיל? הדת היהודית. מכאן אנחנו גם כבר מבינים שהמלך כוזר לא הבין שום דבר ממה שהוא ניסה להסביר לו בכל ההקדמות. משהו כמו איזה 30 פסקאות שהוא מנסה להסביר לו שאנחנו לא דת אלא יסוד לאומי. אבל מכיוון שזה כל כך זר לתרבות של מלך כוזר, אז הוא עדיין משתמש במונחים של דת. הוא אומר, איך קמה דתכם? הוא סובר שהיהדות קמה כמו שקמו כל הדתות האחרות. בא החבר ואומר לו, לא, היהדות זה התחיל בפוף. לא היה ופוף היה. זה לא פרי דמיונם ו... לא יודע, פרי של התרחבות תרבותית שהגיע בסופו של דבר אל היהדות, אלא בפוקס, פלוץ', פלוץ', הגיעה היהדות, הקדוש ברוך הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. על זה אומר מלך כוזר, הפלגת בדבריך לחבר. והנה התשובה של החבר. ואולם, העניין המדובר מופלג יותר. אתה חושב שאמרתי לך משהו קשה? תשמע מה שאני הולך להגיד לך עכשיו. כי היו בני ישראל המשועבדים במצרים 600,000 איש מבין 20 שנה ומעלה, כולם שומרים על יחסם אל 12 השבטים ונקראים על שמם. ראובן, שמעון, לוי ויהודה. לא יצא איש מכללם ולא ברח איש אל ארץ אחרת, אף לא בא נוכרי במחנם. זאת אומרת, מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, במידה ולא הבנת, אתה שואל אותי על דת, אני עונה לך, שאנחנו זהות לאומית. והזהות הלאומית הזאת היא כולה ירדה למצרים, ולא התערבבנו עם אף זר, ואף זר לא בא אלינו. בסדר? נשארנו זהות לאומית אחת.
אז הוא חושב שיתרו לא היה
בהתגלות לפי? קודם כל יתרו, זה עוד לא. פה הוא מדבר על איך שהיינו בתוך מצרים. בסדר? אנחנו עוד נגיע ליתרו. בסדר? אף אחד לא ברח לאומה אחרת, אף לא בנוכים ממחנם, וכולם מצפים לאשר יעד האלוה לאבותם, אברהם, יצחק ויעקב, עליהם השלום, כי ינחילם את ארץ כנען. זאת אומרת, פה אומר לנו רבי יהודה לוי דבר מאוד פשוט, במה ציפו היהודים בארץ מצרים? על מה הם התפללו כל היום וכל הלילה, ומה הייתה תקוותם? כן, לחזור לארץ ישראל. מניין הם ידעו שיש ארץ ישראל שהוא שייך להם? כי הם קיבלו את זה במסורת מההבטחה שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, ליצחק וליעקב, והם לא שמעו לעולם על התורה, אבל הם כן שמעו על חיבורם לארץ ישראל. אוקיי? זה כבר מכניס גורם שהוא גם יהיה קשה מאוד למלך כוזר לקבל, שלא רק שיש לך זהות שאליהם מופנה הדיבור, אלא שזה צריך גם לעבור דרך ארץ מסוים.
יום ראשונה שהמושג של ישראל נכנס
כאן. ישראל בתור, אתה מתכוון, ארץ.
כן.
או עם.
ארץ.
ארץ, נכון. פעם ראשונה שהוא אומר לנו, ולא, שכן, כדי להגדיר את הזהות היהודית, הישראלית, זה גם עובר דרך הארץ. אוקיי? נכון, זה באמת, זה חידוש גדול. מי שלא גדל בבית ספרנו, לא חושב ש... ואני אגיד לך יותר מזה. היום, יש הרבה יהודים טובים וצדיקים, שחושבים שאפשר להיות גם יהודי בחול. האם אפשר להיות יהודי בחול?
לא.
אפשר להיות יהודי בחול בצורה מאוד מוקטנת. אבל זה בוודאי לא היהודי האולטימטיבי.
כבר אתה תמיד אומר את זה.
ש?
אי אפשר.
זאת אומרת, אי אפשר.
אתה...
אתה דומה לעובד עבודה זרה.
ללא אלוהים, זה לא ללא אלוהים?
לא, זה, הגמרא אומרת, כל הדר בארץ ישראל דומה למי שיש לו אלוה. וכל הדר בחוץ על הארץ דומה למי שאין לו אלוה. דומה למי שאין לו אלוה. לא שאין לו באמת, אלא דומה. ואז הגמרא באה ואומרת, וכל הדר בחוץ על הארץ דומה לעובד עבודה זרה. אז הוא דומה, הוא לא באמת. מוסיף על זה, זה הגמרא בכתובות, אבל מוסיף על זה הגמרא במסכת עבודה זרה, שאנחנו עובדי, בחוץ לארץ, אנחנו עובדי עבודה זרה בטהרה. זאת אומרת, יש לנו נסיבות מקילות, אבל בוודאי שזה לא אולטימטיבי. זה ודאי לא העניין. בסדר? אז הנה, פתאום שמענו שיש זהות לאומית, שהיא מוגדרת לא רק על ידי החיבור אל האומה, אלא גם בחיבור אל הארץ. וארץ כנען אז בידי שבע אומות אשר עמדו אז ברום המעלה ברוב מספרם ובעוצם כוחם והצלחתם שעה שבני ישראל עמדו בשפל המדרגה. כשאנחנו היינו במצרים בארץ כנען הכנענים חגגו. האמת ברמה היסטורית כשנכנסנו לארץ היה לנו מאוד מאוד קשה. היו עמים שהיה קל לכבוש אותם, והיו עמים אחרים שהיה יותר קשה לכבוש אותם. וזה מעניין לראות שעמי החוף היה הרבה יותר קשה לכבוש אותם מאשר עמי ההר.
מבחינת צבאית?
כן, מבחינת ספר יהושע. ואחד הסיבות זה בגלל שהתרבות החומרית של אותם העמים של החוף היה הרבה יותר מפותחת. מסיבה אחת פשוטה, הפלישתים ידעו לעבוד ולהשתמש בברזל. בעוד שהיהודים לא השתמשו בברזל. השתמשו בנחושת. וחרב מנחושת הרבה פחות חזק מחרב מברזל. וברגע שאתה נלחם נגד מישהו עם חרב של ברזל, אתה מפסיד על כמעט בטוח. זה כמו שתגיע היום עם חרבות נגד M16. את הברזל? זה לא הרבה לפני. אבל אתה יודע, ההתפתחות הטכנולוגית היא, זה לא כמו היום, שמישהו ממציא משהו בקצה אחד של העולם, ולמחרת כולם מכירים את זה בכל העולם כולו. לוקח זמן, אתה רואה שבסוף, כאילו, אולי בסוף, בסוף ספר שופטים, כבר היהודים גם משתמשים בברזל. זאת אומרת, זה לא לקח הרבה זמן. בטווח של 50 שנה, למדנו להשתמש וגם למדנו לעשות, וזה, אוקיי, אבל זה בדיוק הזמן שהיינו צריכים להילחם, אז לכן היה קצת קשה. אלמלא היה לנו סיוע מלמעלה, אז זה. אנחנו פה מדברים על היסטוריוגרפיה של עם ישראל.
אבל הדרך שזה היה קשה מול הפליטים, זה גם היה בגלל הברזל, דברים כאלו, נגד בספר ישראל,
או
זה פשוט נושא שהוא לגמרי שפשוט פליטים היו קשים.
גם וגם, זאת אומרת, לא מספיק שיש לך ברזל ביד, אם אתה לא יודע להילחם, לא יעבוד, בסדר? אז פה אנחנו עוסקים בהיסטוריוגרפיה. השאלה, למה זה חשוב? זה בכלל הוא לא שאל את זה. הוא שאל מאיפה בא דתכם, ואתה עכשיו עושה לי את כל הסיפור של מה זה עם ישראל. בוא נראה. ברבות עוניים ובהתענותם תחת יד פרעה, אשר ציווה להעמית את בניהם, פן ירבו. והנה, שלח האלוה את משה ואת אהרון. והן עמדו בכל חולשתם נגד פרעה, בכל גבורתו. לא היו בידם כי אם אותות ומפתים לשינוי סדרי בראשית, ופרעה לא יכול להיסתר מהם ולא לצוות ולעשות עמהם רעה, ולא להגן על עצמו מעשר המכות אשר באו על אנשי מצרים. אז מה, מה, מה פה קורה? מה הוא מספר? תולדות עמנו. האם הוא ביקש בכלל שיספר, שיספר לנו על תולדות העם? לא.
למה הוא, אתה אומר תולדות?
כן?
תולדות עמנו מתחיל במצרים?
לא, אתה רואה שהוא התחיל הרבה לפני. הוא התחיל הרבה לפני. עכשיו, מה הוא אומר? הוא אומר, ואולם העניין במדור מושל יותר, כי היו בני ישראל המשועבדים במצרים. אבל אתה, אל תשכח מה שאמר מלפני זה. לפני זה הוא אמר שהוא דיבר עם אדם ועם נוח ועם אברהם. ו... זאת אומרת, הוא כבר עשה לך תחקיר קודם של מה שהיה עם האבות. והנה פה הוא מזכיר לך את זה כדרך אגב, שבמצרים... תמיד התייחסנו להבטחות שניתנו לאברהם, יצחק ויעקב. זאת אומרת שהוא מחזיר אותנו רחוק, רחוק, רחוק. נכון? אבל מה הסיפור הזה בא ואומרת? הסיפור הזה בא ואומרת דבר מאוד מעניין. הרי אתה טענת לפני רגע שהיהדות הופיעה יש מאין. בפוף. ופה אתה באמצע לומר לי שזה לא הופיע בפוף. אתה מתחיל להסביר לי על כל מיני דברים שקדמו למעמד הר סיני. אז אתה סותר את עצמך, וזה עוד יחמיר. בואו נתקדם עוד שנייה ואחרי זה ננסה להסביר. לראשונה בימיהם, בימי משה ואהרון, ואחרי כן באדמתם, ואחרי כן באווירם, ובצמחיהם, ובבהמתם, ואחרי כן בגופם, ולבסוף בנפשותם. במות להם ברגע אחד, בחצות לילה יקר בכל משפחה וחביב ביותר, כל בכור ואין בית אשר אין שם מת. מספר לנו על כל המכות, על יציאת מצרים, חוץ מבתי בני ישראל. ולכל המכות האלה אשר באו על המצרים, קדמו העזרה והתראה ובקביעת מועד, ואף לסור כל מכה קדמו העזרה והתראה. למען יאמן, כי לא מצד הטבע הם, ולא מצד המזלות, ולא על דרך מקרה אלה, הייתה זאת, כי אם בכוונה מאת האלוה, בעל הרצון העושה כל אשר יחפוץ בכל עת שיחפץ. בעצם הלילה ההוא, בעצם השעה בה מתו בחורי מצרים. בעצם מספר לנו את כל מה שאנחנו מספרים בהגדה של פסח. יצאו בני ישראל על פי השם מעבדות פרעה, ופנו על ים סוף, ומורה הדרך שלהם, עמוד ענן ועמוד אש הולכים לפניהם ומוליכם אותם. בראש העם עמדו אז שני הזקנים, האלוהים, משה ואהרון, הנגיד, המלך והכהן, אשר בראשית נבואתם כבר היו בני 80 ומעלה. אוקיי. פה סיפר לנו את כל ההשתלשלות של יציאת מצרים בעצם. בעוד שהוא סיפר לנו... השאלה הייתה מאיפה באה היהדות.
לא, כי הוא מפריד עכשיו בין, אולי הוא מנסה להסביר לו, שיש הבדל בין, לא יש הבדל, אבל יש את היהדות ויש את העם היהודי. ואז אולי אחרי זה הוא ילביש על העם עצמו את רצון האלוה שהיא מתגלה דרך התורה.
יפה מאוד מה שאתה אומר. זאת אומרת, אתה עכשיו הבנת בדיוק את הנקודה, אי אפשר לתת את התורה אם אין... למי לתת את התורה? זה בדיוק העניין. זאת אומרת, למה ההשתלשלות פה? כי תבין, אתה שאלת מניין היהדות? בגלל שיש יהודים. וזה דבר מאוד 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 חשוב שצריך להבין. התורה היא ניתנה למי שהיה מוכן לעשות אותה. זאת אומרת, למי שזה מתאים לו לעשות אותה. יש חוקים בתורה ש... אלמלא זה היה בשביל עם ישראל, זה לא היה אותם חוקים. עכשיו, מה שאני אומר עכשיו, זה משפט מאוד מאוד קשה, כי מה? זה אומר שהתורה היא מתאימה את עצמה לאיזה מסגרת מסוימת, פה אני מדבר על האומה. האם התורה היא אפשר לומר שהיא נצרית לחלוטין, והיא לא מושפעת משום דבר? הרי בוודאי שהתורה היא מושפעת מדברים. למשל, יש מצווה בתורה, שכתוב, וכתב לה ספר כריתות. מצוות גירושין, יש מצווה להתגרש, זה מצווה שלא חייבים לקיים. בסדר? המצווה להתחתן היא יותר טובה ויותר חשובה מהמצווה להתגרש. אבל אם קורה, אז צריך לדעת שהגירושין זה מצווה. בסדר? אז כתוב, וכתב לה ספר כריתות. התורה לוקחת כהנחת יסוד שיש כתב. אם המצווה זה לכתוב. אז זאת אומרת ש התורה לא יכולה להינתן במקום ובזמן שעדיין לא אומצה הכתב. על כנפי בגדיכם. טוב, התורה לוקחת כאן אחת יסוד, שיש בגדים. אז לכן, כן, בוודאי שיש השפעה תרבותית, שאם היינו עדיין לא כותבים וערומים, אז התורה לא הייתה יכולה להינתן ככה. באותה מידה, יש חוקים שרק הנפש היהודית דווקא, היא יכולה לקבל אותם. למשל, יש הלכות עבדות. הלכות עבדות. האם מותר להרביץ לעבד כנעני? יש ביהדות הבדל בין עבד עברי לעבד כנעני. עבד עברי זה לא באמת עבד. עבד עברי זה פועל אצלך בתנאים פלוס פלוס. בסדר? להיות עבד עברי זה לוקסוס.
אורח.
זה כן, ממש אורח. אורח כבוד אפילו. מדי פעם עושה איזה שטיפת כלים. זה הכל. עבד כנעני זה עבד לכל דבר. האם מותר להרביץ לו?
חז
ושלום. שלא יהיה מותר או שיהיה כן מותר?
לא מותר.
לא מותר, אסור. מותר.
מותר.
העברי
הוא הכנעני.
לא, אמרנו עבד כנעני, עבד עבד. הוא לאו דווקא מכנען, כן? עבד כנעני זה הכוונה עבד גוי. האם מותר להרביץ לו? אנחנו מצולמים.
אמרת הרגע שכן.
אתה אמרת עכשיו הרגע שכן.
לא.
קודם כל, אסור היום שיהיה עבד כנעני בבית. כי העבדות היא אסורה על פי חוק.
מי זה חוק?
החוק הבינלאומי במדינת ישראל.
מה זה?
היום, אם אתה מעביד עכשיו מישהו בתנאי עבדות, אתה תשב בכלא.
נכון. אני לא מתכוון לעשות את זה.
יפה. לכן אני אומר לכל הצופים, אל תקנו עבד, אל תלכו לשוק העבדים ואל תקנו עבד, זה אסור. למרות שאני חייב לומר, שלפי ההלכה זה היה פותר לנו הרבה בעיות שיש לנו עם בגץ היום ועם הגיורים הרפורמים. למה זה היה פותר הרבה בעיות? כי לא לגלות את זה בבקשה לאף אחד, ולא לבגץ ולא לאף אחד, אבל לפי ההלכה, אם אני קונה עכשיו עבד כנעני, דהיינו גוי, או גיור רפורמי, שזה גוי למאה הזאת. בסדר? אז...
כנעני זה לא רק גוי, זה...
לא, לא, זה בפשר אמרתי, זה לא רק מעממי כנען. זה נקחה ככה בגלל שכשאנחנו נכנסנו לארץ, הגויים שהיו שם זה היו כנענים. אבל המושג עבד כנעני זה עבד לא יהודי. בסדר? אז לכן, נגיד שאני קונה עכשיו עבד גוי, בסדר? והוא מוכר את עצמו לעבד, ממש עבד שלי. בין שהוא גוי גמור, או בין שהוא התגייר בצורה רפורמית, שזה פחות או יותר אותו דבר. ואז הוא אצלי בבעלותי 5 דקות. רק 5 דקות. אפשר גם 2. אבל יאללה, אני 5 דקות, לארג'. ואז אני משחרר אותו. משחרר. אז עבד משוחרר הוא אוטומטית יהודי. זהו. פוף. גיור ב5 דקות. ככה ההלכה. עבד כנעני שהשתחרר, נהיה אוטומטית יהודית אם הוא רוצה. אם הוא לא רוצה, הוא לא חייב.
צריך
ברית, לא? בסדר, נעשה לו ברית, נו, בסדר. בקטנה, מה? בסדר?
למה?
מה? למה?
למה זה ככה?
למה זה ככה? בגלל שברגע שהוא נהיה תחת לרשותי, אז אם הוא רוצה, הוא הופך להיות חלק אינטגרלי מהאומה. כי הוא היה ברשות האומה.
רכוש כמו
הבעל. אבל אני לא חושב שזה פתרון אפשרי לבגץ, מכיוון שבגץ לא מאפשר עבדות. אז לכן זה פתרון שהוא לא ישים מה שלא יהיה, וטוב שכך. מה שלא יהיה, עבד כנעני, נגיד שאנחנו עדיין בתקופה של עבדות, היה מותר להרביץ לו. כותב הרמב״ם, אבל היהודים לא עושים את זה. זאת אומרת, יהודים, רחמנים, לא מרביצים לעבדים שלהם. אז למה זה מותר? לא, זה מותר וזה חייב להיות מותר כדי שהעבד יפחד מאדוניו. כי אם לא, הוא לא יכבד אותו ולא יעשה מה שהוא רוצה, אז מושג העבדות לא יעבוד. אז צריך שיהיה מותר לאדון להרביץ לו, אבל תדע לך שהיהודים לא מרביצים. כי כי הם לא ככה, ודווקא להיות עבד אצל יהודי זה סופר לארג' וסופר סבבה. אז כנראה יומיים, לא, לוקחים לו את הפלאפון לזה יומיים וזה משהו. אני יודע.
אם אפשר לפתוח את השיר קצת יותר, אם... מה, כאילו, האם אנחנו מקבלים את ההשפעה של, של המקום ושל הזמן? שאנחנו...
מן הסתם, זה ברור שמקבלים, אבל עדיין יש משהו אצל היהודי מטבעו שעושה אותו מי שהוא. לא, היום ברוך השם זה לא מותר עבדות. אז בעבר, כי כנראה שלאסור לגמרי עבדות, זה כמו שהיום אני אגיד לך שאסור להשתמש בחשמל. זה בכלל לא... אין שיח כזה. אז עבדות, זה אתה הולך... אין שאלה בכלל. אבל, תדע לך שהיהודי, כשיש לו עבד אצלו בבית, וואו, איזה כיף להיות עבד אצל יהודי. למה? כי בלי שאומרים לו, היהודי הוא... הוא כיפי. אז לכן, יש נתונים טבעיים אצל עם ישראל, שהתורה זה בדיוק מתאים לאותם הנתונים הטבעיים. אם התורה הייתה צריכה להינתם לאומה הגרמנית, אז כנראה שהיו צריכים לעשות חוקים אחרים.
שנייה, אני לא כל כך מבין. אם בהלכה זה מותר שיהיה אצלך עבדים.
נכון.
אני נגד זה, אבל נפתח את הבעיה.
נגיד אנחנו חיים לפני 1,000 שנה או 2,000 שנה.
אנחנו חיים עכשיו.
אבל היום זה אסור.
אם יש איזה יהודי שבא ואומר...
אבל זה אסור.
לא, זה לא אסור.
זה כן אסור. זה כן אסור.
זה אסור?
בוודאי.
למה?
כי ברגע שהאנושות התקדמה ואמרה שזה לא בסדר עבדות, אז כל הרבנים מכל הכיוונים אמרו, אבל טוב מאוד, אז עכשיו זה אסור.
אז כאילו הם עשו עבדי.
בוודאי, כמו שההלכה עושה כל הזמן.
כמו אנשים.
אז למה יש עדיין כל ההלכות של העבדות ולא...
זאת אומרת, יש הלכות של עבדות בזמן שיש עבדות, היום זה אסור עבדות. מה שהיה עבדות, את אומרת, למשל, בצפון אמריקה, ובוודאי, זה גויים שעשו את זה. אז הם לא עשו את זה לפי חוקי התורה. כי זה לא בסדר עבדות. זה טוב שאין עבדות. זה טוב שאין עבדות. עבדות זה לא מושג לא טוב.
אבל אתה אומר את זה לפי החוקים שלך היום.
רבותיי, זה מצוין שהאנושות משתפרת ומתקדמת. זה טוב. ברוך השם שאנחנו הרבה יותר טובים ממה שהיינו. העבדות? זה משהו אחר, לא, את מדברת על משהו אחר. לא, 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 לא. פה את מדברת על משהו אחר. פה את מדברת על מושג העבדות בהלכה, שהוא עבדות בעצם, שזה לא באמת עבדות, אלא מה שנקרא שירות לציבור, או מה שנקרא בצרפתית, טרבו דנטרי ג'נרל. את מדברת על מישהו שגנב, ואין לו במה להשלים, אין לו במה להחזיר את גנבתו, אז הוא צריך לעבוד כדי להחזיר את מה שהוא גנב. אז בקטע הזה, זה עבודת שירות. בסדר, הוא צריך לעבוד כדי לשלם את מה שהוא עשה. זה בסדר גמור. זה בסדר גמור. זה רק שהיום אנחנו לא נעשה את זה לפי מושג של עבדות, אלא פשוט אנחנו נחייב אותו לעבוד בשביל הציבור או בשביל המישהו. בסדר, אז נסדר את זה אחרת, אבל המושג הזה להחזיר את גנבתך, זה תמיד קיים. אבל זה לא נקרא עבדות.
דה
מישהו שרוצה סתם למכור את עצמו לשוק העבדים. בוודאי שיש. אני מאוד. אני מאוד. אין לי, לא יודע, עשיתי עסקה לא טובה וזה, אין לי כסף. אין לי כסף, אין לי בית, אין לי כלום, ואני לא רוצה לגור ברחוב. לא טוב לי. אז אני הולך לשוק העבדים, אומר, טוב, אני מוכר את עצמי לעבד, אני מוכן שיקנו אותי. ואז למחרת מגיע איזה יהודי עמיד, אומר, בדיוק אני צריך איזה עבד, אתה טוב בעבודות בשדה? כן, כן, אני טוב. יאללה, אני קונה אותך.
זהו. כמו לי, כמו לי,
סירות חובי לעשות בשוק. הוא מוכר את עצמו. נכון, אבל זה לא שהבית דין מכר אותו בגלל שהוא גנב. משהו אחר. יכול להיות גם כן סיבה אחרת שגוי גנב אותו, תפס אותו ומוכר אותו בשוק העבדים.
הוא מזר ג'יפ פרופשטק.
למה לא?
לא?
מה זה אין פת פרובלם? זה המציאות. כך היה המציאות. אני מזכיר לך שאת הדברים הללו אומר במפורש המשך חוכמה, שבמצרים היו הרבה יהודים ששעבדו הרבה יהודים. מלבד המצרים, היו הרבה יהודים שהיה להם עבדים יהודים. יהודים קצת יותר עשירים, קצת יותר מקומבנים עם, עם השלטונות וזה. אומר המשך חוכמה שזה היה שבטים ראובן, שמעון ולוי.
באיזה תקופה?
במצרים.
במצרים של...
של העבדות, של משה וזה. בזמן של, בדיוק לפני יציאת מצרים, תדע לך שיש הרבה יהודים שמשעבדים הרבה יהודים. בנוסף למצרים שמשעבדים יהודים.
צריך להגיד את זה הפוך. יש הרבה יהודים שהתעבדו ליהודים בגלל מצב כמו
שתיארת,
שהם היו...
הנה חיומה, עדיף ליהודי לעבוד אצל יהודי מאשר אצל מצרי. אבל אני גם אומר שהיו הרבה יהודים שמאוד נהנו מהמצב. הפסוק אומר, תקראי לזה אום דה מזון אם את רוצה, זה נקרא עבד. והפסוק אומר, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה ואהרון ללכת אל פרעה ואל בני ישראל להוציאם את, ויצווהם את בני ישראל ואת פרעה מלך מצרים להוציאם את בני ישראל מארץ מצרים. זאת אומרת שיש מצווה גם ליהודים וגם לפרעה לשחרר את היהודים. אז כנראה שהיו לצערנו יהודים. כן. לא יודע. אני לא יודע.
טוב, בסדר. אתה אומר שהתורה קיבלה...
אפדייט.
אפדייט
של... לא אמרתי שהתורה קיבלה אפדייט, אמרתי שההלכה קיבלה אפדייט. מה שהיא מקבלת כל הזמן.
מה שאתה רוצה. עכשיו נגיד, הדעה המאוד דומיננטית בימינו, לצערנו, זה השוויון לכל הדבר, בין כל האומות, בין כל המינים, וכאילו, לא יודע, אני נגד זה. אז מה, כאילו, זאת אומרת שההלכה צריכה בכל מקרה לקבל את זה בגלל שעכשיו זה הטרנד?
לא הבנתי מה הטרנד.
אתה אמרת...
לא, אמרת שוויון, שוויון בין מי למה ובין מה למו.
עכשיו נגיד, כמו אני, לקריטור אינקלוזיב. אז מה,
כן, אבל מה זה קשור?
אז מה, זאת אומרת שעכשיו אנחנו צריכים לכתוב את ההלכה בפמינר
אם עם ישראל ירצה לכתוב ככה, שזה יהיה דבר מטומטם לאללה, אבל אם הוא רוצה, אז בסדר, אז אנחנו, אבל אין הלכה בזה. אין חובה לכתוב ככה או ככה. בסדר? אם אתה שואל אותי, זה הטרנד עכשיו להתיר ניסויים חד מיניים, ההלכה היא לא תלך על זה. גם אם זה הטרנד. למה? כי זה אסור. למה? כי ההלכה מרגישה שזה דבר לא נכון לעשות. יש הבדל בין דבר היה לא נכון ומה לעשות המציאות הייתה כך וברגע שהיה אפשר לשנות אז שינינו ודבר שהוא לא נכון ולכן אנחנו לא רוצים להפוך אותו לנכון. בסדר? אבל בכל הדורות ההלכה מתפתחת. נו, זה עוד דוגמה, שההלכה ביטלה את זה. היום זה אסור. כבר לפני 1,000 שנה זה היה אסור אצל האשכנזים, כי רבנו גרשון מאור הגולה עשה חרם דה רבנו גרשון, ואסר על האשכנזים, כאילו, הוא לא ידע שהוא מדבר רק על האשכנזים, אבל רק האשכנזים קיבלו את החרם של רבנו גרשון, ואסר על פוליגמיה. בסדר? הספרדים לא קיבלו. אבל כבר מלפני, בוא נגיד, 100-150 שנים האחרונות, כל העדות הספרדיות גם קיבלו פחות או יותר, התימנים זה לקח להם קצת יותר זמן, אבל היום כולם קיבלו את החרם הזה ואת האיסור הזה, והיום זה אסור במדינת ישראל, הרבנות הראשית לישראל, היא אוסרת פוליגמיה. אז ברוך השם. בסדר? בקיצור, יש לנו פה השתלשלות של דברים. אוקיי? עכשיו, אז אמרנו, ההשתלשלות הזאת היא מראה לנו כמה דברים. שא', כדי לתת תורה, כי על זה אנחנו הולכים לדבר, צריך שיהיה זהות מסוימת שאליה תהיה מופנית הדיבור. ולכן, אני מזכיר לך שעם ישראל זה עם קיים. דבר שני, אותו עם ישראל, יש לו גם ארץ שאליה הוא פונה. כי זה גם הולך ביחד בזהות. ויש עוד דבר שאתה צריך לדעת, שאותו עם ישראל הוא צריך כדי לקבל את התורה להיות חופשי. אי אפשר, זה באמת שאלה, למה הקדוש ברוך הוא לא נתן לנו את התורה במצרים? למה היינו צריכים לצאת ממצרים כדי שייתן לנו את התורה? כי אי אפשר לקבל את התורה כשאתה עבד של פרעה. אי אפשר. כי הרי התורה עושה אותך עבד של הקדוש ברוך הוא, ולכן אם יש לך כבר בוס אחד, אתה לא יכול לקבל בוס אחר. לכן כל עוד שאתה משועבד לגוי, משועבד לאומה מסוימת, אתה לא יכול באמת לקבל תורה. בסדר? ולכן חובה לעבור את חג הפסח לפני שאתה עובר את חג השבועות. כי פסח זה השחרור הלאומי. בסדר? טוב, אז ברגע שאמרנו את כל זה, הנה תראו מה הוא אומר.
יצאו
משה, איפה יצאו?
יצאו בני ישראל על פי
השם. כן, אני חושב שהתקיימנו טיפה, אבל בסדר. מעבדות למדבר, ופנו אל ים סוף, ומורה הדרך שלהם, עמוד הענן ועמוד האש הולכים לפניהם ומוליכים אותם בראש העם. עמדו אז שני הזקנים האלוהים, משה ואהרון, הנגיד והכהן, אשר בראשית נבואתם כבר היו בני 80 ומעלה. משה היה בן 80 ואהרון היה בן 83. בעת ההיא, היו לעם רק מצוות מועטות. הופה. אבל הרגע אמרת לי, בפסקה הקודמת, אמרת לי שאיך הופיעה היהדות?
בפוף.
בפוף. אז זה לא בפוף. אם אתה אומר לי שהיהדות...
זה לא מצוות התורה.
אתה רוצה להגיד לי שמצוות בני נוח, אני לא מחויב בהם?
לא נדבר על זה עכשיו, זה לא
משהו של המילה... נתייחס כל דבר לחוד. אתה אומר מצוות בני נוח זה לא בשבילי?
לא אמרתי את
זה. אז מה?
אמרתי זה לא מה שנקרא תחת תורה. ומצוות שנובעות ממתן תורה.
אבל כל המצוות של בני נוח הם גם בתורה.
זה שהם גם הם בעיה.
אז אתה אומר, בעצם זה לא קשור אלינו. התורה, המצוות, זה הופיע בפוף?
כן.
במעמד הר סיני. אבל זה פה, זה מה שהוא אמר... אבל פה זה לא מה שהוא אומר. כי פה הוא אומר, עד עכשיו היה לאומה מצוות מועטות, מורשה מיחידי הסגולה בזרע אדם ונוח. משה לא ביטל את המצוות האלה ולא התירן, כי אם הוסיף עליהם בדרך. אז יש שבע מצוות בני נוח בסיפור, יש מה עוד?
יש חודש, ברית מילה.
ברית מילה, בוא נלך לפי הסדר. ברית מילה. פרובו זה עוד לפני. כן? זה, קודם כל, אתה צודק, קודם כל פרובו, זה מאדם. אחרי זה שבע מצוות בני נוח. אחרי זה ברית המילה. אחרי זה גיד הנשה. ואחרי זה ממש עכשיו, כאילו בין יציאת מצרים למתן תורה, ראש חודש, יש אומרים פרה אדומה, יש אומרים שבת. נו, אז אתה רואה שקיבלו דברים לפני.
אבל לא כאומה.
אבל פה הוא אומר, רבי יהודה הלוי, שמשה לא ביטל אותם, פשוט הוסיף עליהם. זאת אומרת שכבר היו מצוות מועטות לפני.
כן, אבל לא קיבלנו את זה
כאומה. מה שמשנה. פה זה לא העניין. הוא אמר שזה הופיע בפוף. עכשיו הוא מגלה לי, זה לא הופיע בפוף. זה כן תהליך של התקדמות. אז מה עושים עם הסתירה הזאת? יש פה סתירה פנימית.
אתה אומרת שאנחנו מה?
אני מסכים.
אז אפשר להגיד שכאילו פתאום...
אין בעיה, אז תגיד, אז תגיד. אז אין לי שום בעיה. אז תגיד כמו שאומר הרמב״ם, שכל המצוות שלפני זה לא מחייבות אותנו. אומר הרמב״ם בפירוש המשנה
במסכת... לא, מחייבים כמה אנשים שלא היו
מה. אז אני אומר לך, אז אני אומר לך. אומר הרמב״ם בפירוש המשנה במסכת עירובין, שכל המצוות שהיו לפני, לא מחייבים את עם ישראל. זאת אומרת, ברית מילה, אתה לא מחויב לעשות ברית מילה, בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם שצריך לעשות ברית מילה. אלא אתה מחויב בגלל שזה מוזכר בספר ויקרא. מה שאתה אמרת? אברהם זה אברהם, בני נוח זה בני נוח, חזרו על זה בתורה, אז זה כן מחייב, לא חזרו, לא מחייב. רבנו סעדיה גאון לא מסכים, אומר אתה מחויב בברית מילה כבר מאברהם. זה שהרמב״ם ורבנו סעדיה גאון לא מסכימים, זה לא מפריע לי. אבל איך אני מבין שהרבי יהודה הלוי לא מסכים עם עצמו? לפני שתי פסקאות הוא אמר לי שזה פוף, ועכשיו הוא אומר לי זה לא פוף. איך נענה על הדבר הזה? והתשובה היא פשוטה מאוד באמת. יש אחד, לא יודע אם שמעתם עליו, קראו לו נפוליאון בונפרטה. היה קצת קיסר צרפת בזמן החופשי. והוא כתב בזיכרונותיו שלגבי הדת, הוא מדבר נגד הנצרות, אבל זה נכון, אפשר לשאול את השאלה לגבי כל דת. הוא אומר, אני הייתי מוכן לקבל החשיבות של כל דת שהיא בתנאי אחד. הרי הדתיים אומרים שאי אפשר בלי הדת. אז אני אומר, אוקיי, בתנאי אחד, שאותו דת הגיע עם תחילת דרכו של האדם. כי אם אתה אומר שאי אפשר בלי, וזה הופיע בזמן מן הזמנים, אז איך הסתדרו לפני? אתה אומר אי אפשר בלי הנצרות, הנצרות הופיעה לפני 2000 שנה. מה עשו לפני? הסתדרו בלי הנצרות. אז השאלה מופנית לנצרות, אבל היא גם יכולה להישאל לגבי היהדות. אם אתה אומר שאי אפשר בלי התורה, 26 דורות מאדם ועד משה רבנו, לא היה תורה. אלא מה? מה אנחנו עונים על הדבר הזה? נכון, לא היה תורה. למה?
לא היה צריך.
היה מאוד צריך. מה, לא צריך את התורה? כל הזמן צריך את התורה. אין מי שיקבל אותה. מה הכוונה? אתה צודק, אבל מה הכוונה? אבל היו זמנים שעוד לא היינו משועבדים. בכלל, העולם צריך תורה. לא רק עם ישראל, העולם כולו צריך תורה. אז אתה אומר, לא היה מי שיקבל אותה. הכוונה שהעולם עוד לא היה ראוי לכך. היו אנשים יחידים צדיקים, שבוודאי השפיעו על בני דורם, אבל לא מספיק כדי להפוך את הכלי למוכן לקבלת התורה. אין ספק שאנשים כמו מתושלח, כמו חנוך, כמו שם ועבר, הם אנשים שהשפיעו על בני דורם. הנה, עובדה. השפיעו כל כך שהביאו לעולם מישהו בשם חמורבי, שכותב חוקי חמורבי. וחוקי חמורבי זה התקדמות עצומה של האנושות. חמורבי פחות או יותר בזמנו של אברהם אבינו, טיפ-טיפה לפני. יש, אומרים בחוקרים, שזה אמרפל מלך שינר. זה חמורבי. לא חייבים לקבל את ה...
במה זה
נוגע
כל החוקים האלה?
הוא, בכמעט הכל. דיני ירושה, דיני בן אדם לחברו, דיני... מה שאתה לא רוצה. והם בלובר. כשתוכל לנסוע בפריז, לך לראות אותם. זה מעניין. לא, הם באמת שם, מצאנו אותם, וזה מעניין. ויש הרבה פסוקים מהתורה שכתובים בחוקי חמורבי. למשל, כתוב עין תחת עין, שן תחת שן. כל מיני דברים כאלו שהם כבר כתובים שם בחוקי חמורבי. אז בוודאי שזה התקדמות של האנושות. יפה מאוד. אז לאט לאט. אז היו מצוות מועטות לפני. למה? אי אפשר מיד לתת את התורה, כי הכלי עוד לא מוכן. משום דרך ארץ קדמה לתורה. צריך, 26 דורות היה צריך, כדי לבנות אנושות שהיא מספיק ראויה מבחינה מוסרית, כדי לקבל את התורה. מי הוא זה ואיזה הוא? ככה אמרנו במגילה, עכשיו אני אומר את זה לטוב. מי הוא זה שהוא הנציג של האנושות שהוא מוכן לקבלת התורה? יתרו. זה שיתרו מגיע, וברמה שהוא מגיע אליה, זה מראה שזהו, זה הזמן לתת את התורה. לכן, באמת זה הופיע בפוף. מתי? כשהעולם היה מוכן לפוף. אוקיי? לכן הוא מסיים ואומר, כי אם מוסיף עליהם יותר, בהגיע בני ישראל לים סוף, ראו כי פרעה רודף אחריהם, אך העם אשר לא היה מלומד מלחמה, לא הוצרח לכלי מלחמה, כי האלוה בקע להם את הים, ויעברו וטיבה את פרעה ואת חילו בתוכו, והים הטילם מתים לעיני בני ישראל, והסיפור ארוך וידוע לרבים. טוב, אז בעצם סיפרתי לך את כל הסיפור שלנו. שאלת אותי על בעצם מעמד הר סיני, עניתי לך על יציאת מצרים. כי אתה צריך להבין מה התנאים שמאפשרים לקבלת התורה. ועכשיו הבאתי לך את התנאים המאפשרים לקבלת התורה. דרך אגב, דיברתי איתך על כל הניסים שהיו ביציאת מצרים. אבל מה הרגע אמרתי לך? שהניסים הם לא פה כדי להוכיח על ההתגלות, אלא כדי למלא פונקציה של תפקיד. זאת אומרת, היה צריך להטביע את המצרים. אז קריאת ים סוף. זאת אומרת, קריאת ים סוף לא בא כדי שתפגוש את הקדוש ברוך הוא, אלא רק כדי להרוג את המצרים. בסדר? הנס, הוא בא פה ממלא תפקיד, ולא כהוכחה על הנבואה. אגב, זה גם מה שכותב הרמב״ם בהלכה, שמי שמאמין על פי האותות והמופתים, הוא דביל. למה? כי יכול להיות שזה סתם כישוף. לכן אי אפשר להאמין על פי הניסים, וכל הניסים שעשה משה במדבר, הוא עשה לצורך. ואיך נאמין באמת שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו? זה כשהקדוש ברוך הוא ידבר איתו ואיתן. אוקיי? אז אחרי כל הנאום הגדול הזה, מה יכול להגיד לו מלך כוזר? ברור הדבר כי כל זה פעולת העניין האלוהי. וואלה, אומר כוזרי, תראה, תשמע, אני מקבל. אני מקבל שכל זה, זה העניין האלוהי. זאת אומרת, זה רצון השם. תורה שניתנה במופתים כאלה חובה על כל רועם לקבלה. כי בלב איש מהם לא יעלה ספק כלשהו. פן יש בזה מעשה כשפים או אחיזת עיניים או פועל הדמיון. כי אם הים והתבקעו ואברהם בתוכו לא היו כי אם פרי דמיונם. הרי שאף יציאתם מעבדות ומות משעבדיהם ולקיחת של עלם וישאר ממונם בידיהם לא היו כי אם בדמיון. ובסברה כזאת אינם כי אם עיקשות של אפיקורסים. לא הבין שום דבר המלך כוזר. הוא אומר לו, עכשיו הוא סיפר לו רק הסיפור של יציאת מצרים והניסים, הוא אומר לו, וואלה, אתה צודק, זה ודאי תורה שבא מהשמיים. אף אחד לא דיבר איתך על תורה? בינתיים אף אחד לא דיבר איתך על תורה? אתה חושב שזה התורה? לא הבנת כלום. אבל אתה כן הבנת דבר אחד, שאי אפשר להמציא מסורת לאומית. אי אפשר להמציא מסורת לאומית. זאת אומרת, אתם טוענים שיצאתם ממצרים. מה ההוכחה שיצאתם ממצרים? יש לכם עכשיו פסלים מצריים בתיק שלכם. איך יכול להיות שיש לכם דברים מצריים בתיק שלכם, אלמלא הייתם במצרים באמת? ואגב, זה אחד ההוכחות הארכיאולוגיות שמצאנו, בחפירות הארכיאולוגיות, במקומות שעם ישראל עברו את הירדן וזה, במקום הנקרא גלגל, מצאנו שתי חיפושיות מצריות מזהב, שמתוארכות, וזה בזמן של יציאת מצרים, שהם הוכחה לאמיתות התורה, שבאמת עם ישראל בתקופה הזאת הגיע לארץ עם פריטים מצריים. מאיפה לקחו אותם? ממצרים. אז הוא אומר, אתה לא יכול להמציא שכל האומה יצאה ממצרים אם הוא לא יצא ממצרים. וההוכחה שיש להם דברים ממצרים. אז בעצם מה הוא אומר? הוא אומר, אני מבחינתי מבין שכל הניסים האלו זה התורה. הוא לא צודק. אבל הוא כן צודק בזה שהוא אומר, הוא הבין שהכל נשען על אמיתות העברת המסורת. זה קרה לכם, לכן אתם מדברים על זה. וזה מה שיביא אותנו אל הסיפור של מה מרסי. אומר לו החבר, ואחר הדברים האלה, בהגיע בני ישראל למדבר, מקום אין זרע, הוריד להם אלוהה, לחם מן השמיים, יום יום. חוץ מיום השבת, לחם שלא היה כמותו בעולם עד אותה שעה, ואותו אכלו 40 שנה. למה עכשיו הוא מדבר איתו על המן? כאילו שאילו, הוא שאל אותו על המן, לא שאל אותו שום דבר על המן, למה פתאום עכשיו הוא מתחיל לדבר על המן, איך המן קשור להקדמה של גילוי התורה במעמד הר סיני, אנחנו נראה בפעם הבאה.